שלום וברכה ובוקר טוב ושבוע טוב. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקדוש בספר הקדוש באר הגולה, מת המהר"ל הקדוש. ואנחנו בעמוד מ"ז. מה, מה, מה הפלא? הרי אם לפני כן עמדנו בעמוד מ"ו, אין זה אלא שעכשיו הגענו לעמוד מ"ז. מה שצריך יותר דיוק זה באיזה עמודה. אנחנו בעמודה הימנית, בעמודה הימנית למטה. כן, וכן בפרק הן עומדין ברכות ל"ב עמוד א'. אנחנו עסוקים כאן בלשונות קשים של חז"ל, שמשתמע חלילה וחס שחז"ל הוא ידעו דקדוק. כן, זו אחת הטענות שיש נגד מבקרי חז"ל, שיש למבקרי חז"ל נגד חז"ל, שחז"ל לא ידעו דקדוק, ולכן דרשו כל מיני דרשות על בסיס אי ידיעה זו. והבאנו כבר כמה דרשות כאלה, ודווקא המהר"ל יראה שאדרבה, חז"ל הבינו בדקדוק יותר מהם. הנה עוד דוגמה, מבלתי יכולת. מה זה מבלתי יכולת? פסוק בפרשת שלח לך. כאשר נעשה חטא המרגלים, והקדוש ברוך הוא אומר, אם זה ככה אני הולך לחלות את העם הזה. אומר לו משה, אם אתה עושה את זה, אז יאמרו הכנענים, מבלתי יכולת השם להביאם אל הארץ אשר אמר להם, ויהרגם במדבר. כלומר, זה יהיה חילול השם הגדול, זה יגידו שאתה לא יכול, חס וחלילה, לנצח את הכנענים, ולכן העדפת שעם ימות במדבר כדי לא להתבאס, כן? מבלתי יכולת השם. ולכן הקדוש ברוך הוא עונה, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. כלומר, דבריך שכנעו אותי. ועל זה נאמר, ואתה יגדל נא כוח אדוני, זאת אומרת שצריך שיתגבר שמו של הקדוש ברוך הוא. וחז"ל אמרו, מבלתי יכולת. מבלי יכול, מבעי עלה. היה צריך להיות כתוב, מבלי יכול השם. כן, הרי השם זה לשון זכר, ולא לשון נקבה. מה זה מבלתי יכולת? היה צריך להיות מבלי יכול. מה זה?
זה קושי על חז"ל, זה קושי על הפסוק עצמו.
קושי על הפסוק, ולכן חז"ל מתרצים. אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של העולם, יאמרו אומות העולם, תשש כוחך כנקבה. עד כאן. זאת אומרת, לא רק שיגידו שאין לך כוח, יגידו שאתה חלש כמו אישה, מבלתי יכולת השם. כאילו, יכולת משל יכולה, היא לא יכולה. כן? זה, כן, כמו ש... יש מי שאומרת שצריך להשתמש תמיד בלשון נקבה כדי לעשות שוויון בין המינים, אז אלוהים אדירות, כן, או דברים כאלה. אז אומר משה, אם אתה לא מכניס את העם לארץ, יגידו שאתה חלש, כמו נקבה, שהנקבה היא חלשה יותר מהזכר, מבלתי יכולת. אז זאת אומרת שהגמרא סתם חזרה על דברי רש"י. לא מביאו להם, למה? אתה אומר שגם רש"י...
שגם רש"י לא רואה בזה בעיה.
אתה אומר שרש"י יודע לקרוא גמרא. זה יפה, זה יפה. אנחנו
רש"י לא יודע דקדוק.
אז גם רש"י לא יודע דקדוק.
יודע דקדוק.
יודע דקדוק?
כן, אם רש"י מאשר
את זה. זאת אומרת שאם רש"י אומר שזה בסדר מה שאומרים חז"ל, אז בטח מה שחז"ל אומרים זה בסדר. זה מזכיר לי לפני שנים רבות, כשהייתי בשיעור א' במרכז הרב, שלחו אותנו לאחד האברכים בישיבה, כדי לקבל דברי חיזוק. ואותו אברך אמר, רבותיי, הרמב״ם הוא גדול. רב ציודה אומר שהוא גדול. כן?
זה מה שאמרתי
פה. זה מה שאמרת.
לא, זה מה שאתה הבנת.
פרש נא דבריך.
הרי המהר"ל מסביר שלחז"ל לא הייתה בעיה בדקדוק.
כן.
ושכבודו עשה בשיעור שעבר את זה, זה נכון.
אמת.
אני אומר, המהר"ל הרי באחרי רש"י. אבל רש"י כבר אמר את זה, ורמ"ל רש"י כבר אמר את זה.
כן, אבל מבקר חז"ל, לכן השתלחתי. מבקרי חז"ל, כן, אתה צודק, אבל אני אומר לך שמבקרי חז"ל מבקרים גם את רש"י באותה עמידה. אומרים רש"י וחז"ל, שניהם לא יודעים דקדוק. זו הטענה. אתה מבין? אתה אומר שרש"י יודע דקדוק. האמת היא שגם על זה יש על זה ויכוח. הרי רש"י הלך בפי שיטת רבי מנחם אבן סרוק. ואילו המדקדקים נוטים יותר כדעת הרד"ק. כן, לגבי הפעלים ולגבי השורשים וכדומה. אבל זה מה? נקבל דבריך. אל תכעס עליי. אני
שמח.
לא, זה בסדר. אנחנו מכירים. טוב, כן, בבקשה.
החץ
עצם העניין שהקדוש ברוך הוא הולך לעשות דין,
כן,
משה רבנו מונע ממנו בגלל סיבה של כבוד.
נכון.
איך זה מסתדר עם הדין?
יפה. כלומר, אתה אומר שהכבוד של שמיים סותר את הדין של שמיים, נכון? זה מה שאתה אומר. האמת היא, אתה צודק. זאת אומרת, השאלה היא מה סולם הערכים של הקדוש ברוך הוא. סולם הערכים של הקדוש ברוך הוא איננו הדין. הדין זה רק כלי. זה כלי בשביל מטרה יותר עליונה, שהיא כבוד שמיים. אני אגיד ככה. תמיד יש שאלה, אתה יודע, אומרים, מה יאמרו הגויים? מכיר את הטענה הזאת? מה יאמרו הגויים? אנחנו רואים בתורה שזה הטיעון המרכזי שמשכנע את הקדוש ברוך הוא. כל פעם שהקדוש ברוך הוא רוצה לעשות דין, אומרים לו, אבל מה יאמרו הגויים? אתה צודק. זאת אומרת שכבוד שמיים, קידוש השם, זאת המטרה הכללית של כל התורה כולה. והדין הוא רק משמש ככלי בדבר הזה. זאת אומרת שאם כבוד שמיים יסתר על ידי הדין, אז הדין הוא הנדחה. פה עולה שאלה יותר כוללת. וכי הקדוש ברוך הוא איזה ישות צמאת כבוד? כן, זה השאלה האמיתית שיש מאחורי זה. עד כדי כך, כך חשוב לו כבודו, שהוא מוכן לעבור על הדין רק מבנה הכבוד. כן, זה השאלה הנדרשת כאן, כי זה אחת הטענות שנאמרו בעת החדשה נגד האמונה הדתית, שהאמונה הדתית מציירת איזושהי ישות צמאת כבוד שהאדם צריך להיכנע לה. כן? זה הרב קוק דן בזה הרבה בספריו. כן, התשובה שהרב קוק נותן היא שכבוד שמיים זה כבוד האדם. זאת אומרת, אם האדם יפעל למען כבודו יסברך, על ידי כך האדם עצמו מתעלה, כי הוא אז הוא פועל למען מטרה שהיא מחוץ לו ולא למען עצמו. מובן מה שאני אומר? אתה איתי?
כן,
כן. טוב. יש על זה ספר של רמח"ל שנקרא בשם דעת תבונות. ושם הוא מסביר... מה?
בפועל זה עוזר.
מה זאת אומרת זה בפועל עוזר?
כן,
כן, כן, זה עוזר, ודאי שזה עוזר. כי זה המגמה הכולל של התורה כולה. יש ספר של רמח"ל בשם דעת תבונות, ששם הוא מסביר כמה שאלות גדולות בין יעשה צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, כל הדברים האלה, כל השאלה של הצדק האלוהי. מה שנקרא בפילוסופיה הכללית תאודיציה, כלומר צידוק דין אלוהי. מה?
איפה הייתה השאלה הזאת בשואה,
בגזרות
תחתיו?
רגע, אני באמצע המשפט, קצת קשה לי. קשה לי. לא, אתה בסדר, זה החולשה שלי. כן. רמח"ל שם מסביר מהי ההנהגה האלוהית בעולם. יש הנהגה של מה שקורה הנהגת המשפט, שאם בחוקותיי תלכו יהיה בסדר, בחוקותיי תמאסו לא יהיה בסדר. זאת אומרת, זה צדיק וטוב לו, רשע רע לו. ויש הנהגה אחרת שהיא הנהגת הייחוד. הנהגת הייחוד זה הנהגה שעניינה שיתגלה ייחודו של השם בעולם. ולצורך זה יש צורך שלפעמים יהיה צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. אולי דווקא ההפך של הנהגת המשפט. והשאלה איזה הנהגה היא העיקרית במציאות. אומר הרמח"ל, ההנהגה העיקרית היא הנהגת הייחוד. והנהגת המשפט תפלה לה. מובן? עכשיו, מה רצית לשאול אדוני? אני חושב שבזה שסיימתי את המשפט, זה עזר לך גם לא לשאול את השאלה, אני אסביר לך גם למה. כי לפי רמח"ל, השאלה על השואה וכדומה, זה בבחינת צדיק ורע לו. מה?
מסתדר עם דרמת הייחוד.
זה עם הנהגת הייחוד, לא עם הנהגת המשפט.
אבל עדיין שמות
בהתחלה,
בשואה, זה לא...
אמת, כלומר זה חילול השם שאין כמוהו. ואמרו חז"ל, גדול קידוש השם מחילול השם. אומר... מה? הרב ציודה מסביר, גדול קידוש השם שבא מתוך חילול השם. בוא נגיד את זה בשפה יותר פשוטה. מתי עולה קילוסו של מלך? כשנאמניו מקבלים את מלכותו או כשמתנגדיו מקבלים את מלכותו? כשמתנגדיו, אז צריך שיהיו מתנגדים. כלומר, המתנגדים זה בעצם הרשע. והרשע צריך לתת לו את חלקו. מובן? מה? מה לא?
לא, לא.
כדי שיקדו, למשל, איך אומר הנביא יחזקאל? מדוע אני מביא, למה אני מוציא אתכם?
אני אגיד מה אני מביא, אני אגיד למה אני חושב שזה לא מסתדר לי, כן? אפשר לבוא ולומר, תשמע, כשמתוך השואה אני יוצא 5 שנים אחר כך מדינת ישראל, אין לך דבר יותר גדול מזה.
למשל.
מה? אז אני אומר, זה לא נראה לי. זה לא
מצדיק, זה לא מצדיק.
נכון. זה לא מצדיק, זה לא פרופורציות.
אתה צודק, אתה צודק לחלוטין. כלומר, רמח"ל בעצמו אומר בהקדמת ספרו, בהתחלה, במשפטים הראשונים, הוא אומר, כל מה שאני אסביר לך זה רק חלקי. זה לא מסביר את הכל. הוא אומר את זה. יש לגבי השאלה אם צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, יש טיעון בגמרא, האם הקדוש ברוך הוא, כשמשה שאל את השאלה הזאת, הגמרא אומר שזה ברור שמשה שאל את השאלה הזאת. ויש מחלוקת בגמרא אם הוא קיבל תשובה או לא. נכון? בין רבי מאיר לתנא קמא. כן? שלפי תנא קמא לא קיבל תשובה, לפי רבי מאיר קיבל תשובה. והשאלה היא מה התשובה שרבי מאיר נותן ולמה היא לא מספקת. עיין בעין היה שם בהרחבה. בסדר? כן, בבקשה אדוני.
אם זה הג'וקר מול הקדוש ברוך הוא, למה לא תקנו את זה בתפילה? כל אחד שיגיד את זה.
אנחנו כל הזמן אומרים את זה בתפילה. למען שמך, כי תהילתנו אתה, שלא יתחלל שמך הגדול, כל הדברים.
הוא הגויים, כמו משה רבנו.
כן, זה מה שאומרים בקדיש, התגדל והתקדש מרבה. מה זה התגדל והתקדש? אומרים כל המפרשים שיתקיים הפסוק ביחזקאל, והתגדילתי והתקדישתי ונודעתי לעיני עמים רבים וידעו כי אני השם. זה נקרא התגדל והתקדש מרבה.
מה אמרו הגויים זה יותר
בומסי,
זה מפחיד.
זה אותו דבר. זאת זה במילים אחרות. כפל העניין במילים שונות. אבל אם אתה רוצה, אתה יכול להגיד בתפילה. תגיד, מה אמרו הגויים? האמת היא, אנחנו אומרים את זה בהלל. לא לנו, השם לא לנו. למה אמרו הגויים? אין האלוהים?
פעם בחודש, לא מספיק.
פעם בחודש? קצת יותר. יש גם חנוכה, פסח, שבועות. יום העצמאות, מה? מי שאומר שתהילים כל יום, אז זה פעם בשבוע.
זה הגיוני שכל הזמן מתעסקים בזה, כי אנחנו שיובדים לגמרי מה שהם חושבים עלינו במקום מה שאנחנו צריכים לעשות.
אז אולי זה תשובה לשאלה שלו. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן נשתמש בג'וקר הזה, זה יחליש אותנו מבחינה מוסרית, במקום להתעסק בעצמנו. כן, נבוא קצת בטיעות אל עצמנו, זה גם חשוב. נכון? מדי פעם. כן. לכן באמת רמח"ל אומר שהנהגת המשפט היא לא נעלמת לגמרי. היא קיימת כל זמן שהיא לא סותרת את הנהגת הייחוד. ברוב הזמן היא לא סותרת. כן.
למה לא יש פה קוצה כשמשה עשה לו את החשבון הזה? הוא לא יודע שבתשובה אני מבין, יש שינוי...
אתה שואל בכלל על כל הדיאלוגים בין הקדוש ברוך הוא לבין הנביאים. הקדוש ברוך הוא מביא טענה אחת, הנביא מביא טענה שנייה, הקדוש ברוך הוא נותן לו טענה שלישית, פינג פונג כזה. איך יכול להיות? הקדוש ברוך הוא יודע? נכון? זה שאלה לא רק על הדבר הזה, באופן כללי, על הדיאלוגים בין הנביאים לבין הקדוש ברוך הוא. מה?
יום קישי לא משהו, אין משהו.
לא הבנתי כלום.
אני שוב הצרפה היום, יום קישי על
זה. מה היה ביום
קישי? יום קישי היה משהו
הצרפה. היה לכם על זה שיעור ביום שלישי, אבל לא איתי.
לא.
בסדר. אבל הוא שואל אותי, מה אני אעשה? התשובה היא שהדיאלוגים האלה הם בעצמם חלק מהנבואה. זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר, והנביא אמר, וואת שמע, יש לי רעיון נגד זה. אלא כל השיחה כולה היא הנבואה. כמובן? זאת אומרת שהנבואה עצמה מבררת לנביא מה הקושיות ומה התירוצים. אני מסביר לך עוד פעם. בשאלה שלך מובן ככה, שהקדוש ברוך הוא אומר משהו, זה נבואה. הנביא עונה, זה כבר לא נבואה, זה דברי עצמו. ואז יש עוד פעם דיאלוג, ואז יש קושי תיאולוגי, איך יכול להיות שקדוש ברוך הוא לא יודע. אני אומר לך, לא, גם התשובה של, גם הקושייה של הנביא והתשובות שהוא מקבל, כל זה חבילה אחת. הכל זה בעצם מסירת דבר השם אל הנביא דרך שאלה ותשובה. כאילו שמשל לפעמים מורה טוב, הוא גורם לשאלה להישאל בשיעור. וכי הוא לא ידע את השאלה, אלא הוא אמר את הדברים בגוזמה, על מנת שתשאל השאלה, כדי שהוא יוכל לענות, כדי שזה יתבהר יותר טוב לתלמיד. נכון? אהו, אתה איתי? אז זה בדיוק מה שקורה בנבואה הדיאלוגית.
ספר אליגורי.
כל הנבואות זה אליגוריות.
כן, גם התורה כולה אליגורית.
למה התורה היא כולה היא אליגורית? התורה אומרת מה לעשות, היא אומרת דברים היסטוריים, הלכתיים, ברורים, מה זאת אומרת?
היא מוצגת, למי שלא המון אנשים פשוטים, שלא מבינים אותה. זאת רק פשוטה.
בסדר.
הרי אי אפשר לתפוס.
בסדר, אבל זה לא, זה לא, זה לא, זה לא אליגורי, זה, זה, זה כפשוטו, האופי של הנבואה, כן? משל, אתה רואה, משל, בספר, אני אתן לך דוגמה, בסדר, רגע, בספר שמות, בפרשת שמות, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, לך תושיע את בני ישראל. אומר משה, איך אתה רוצה שאני אלך? אני אפילו לא יודע את השם שלך. אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לי קוראים יודקי ופקי, לך תגיד להם, בסדר. ואז משה הולך, יש בלגן, פרעו מתעצבן, וכו'. ואז משה אומר, למה זה שלחתני? ויאמר, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אתה יודע מי אני? אני השם. והירא אל אברהם, יצחק וליעקב. ואז משה אומר, ואיך ישמע אליי פרעו? אבל כבר דיברנו על זה לפני כן. גם לפני כן כתוב, אהרון יעזור לך. גם מה שאומר, אהרון יעזור לך. אלא זה אותה נבואה שחוזרת על עצמה. הדיאלוג, הקושיה, תשובה וזה, אבל כל פעם במסגרת אחרת. כשזה במדבר, זה מקבל אופי מסוים, כשזה במצרים, מקבל אופי אחר. אותו דבר, למשל, פרשת לך לך. פרשת לך לך, הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אתה יודע, שרה עוד מעט יולדת לך בן. מה באמת? וואי, איזה צחוק. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תקרא לו יצחק. אשר תלד לך שרה בשנה האחרת. בסדר, הבנו. אחר כך אברהם עושה ברית מילה. והירא אליו השם. והיה עם שלושה אנשים, אתם אומרים, אתה יודע, שרה תלד. באמת? שרה צוחקת? וואי, 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 זה יכול להיות. אחר כך היא יולדת, קורא לו יצחק. אבל זה כבר נאמר פרשת לך לך. כן, אז אומרים המחקרים בריקותם באקדמיה, שזה בעצם שתי גרסאות של אותו הסיפור. ושהם הובאו, שתי הגרסאות הובאו על ידי העורך, שלא ידע בדיוק איך לאחל את הסגנון, ואז יצא לו מה שיצא לו. אינם מבינים הריקים האלה, שבעצם זה דרכה של הנבואה בעצמה, להופיע כל פעם בשתי גרסאות. בסדר? אוקיי.
מה? ומה הם עונים על הטענה הזאת?
מה הם עונים? הם לא שמעו את השיעור שלי. אם ישמעו את השיעור שלי, יהיה בסדר. הם יחזרו בתשובה שלמה.
טוב. אז איפה היינו? וכן בפרק הן עומדים. אני קורא שוב בעמודה הימנית, בדברי הגמרא, מבלתי יכולת, מבלי יכול, מבעיה, לאמר משה, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יאמרו אומות העולם, תשש כוחך כנקבה. עד כאן. ומשמע, שהם מפרשים יכולת נוכח לנקבה. מה זה נוכח? גוף שני. כאילו, את לא יכולה. אבל זה לא ככה מדברים בעברית. כן? מבלתי יכולה את. מה זה יכולת? יכולת זה, זה שם מופשט. כן? זה שם. זה שם תואר. זה שם, סליחה. זה שם עצם. זה לא פועל. ולכן, אתה רואה שחזל לא יודעים דקדוק. עד כאן דברי המקשים. עד כאן מובן?
כן.
מה? המקשים טועים, אנחנו צריכים להסביר למה.
יכול
אינני יודע, אנחנו צריכים בינתיים לראות, אנחנו כל דבר, קודם כל מבינים את הטענה, אחרי שאנחנו מבינים את הטענה, אנחנו נשתדל לתת תשובה. אולי משכנע אותנו המבקרים. כן? הנה, הוא אומר, בוודאי זה אינו, כי הוא שם דבר. עד כאן הקושיה. כן, בבקשה.
אם אפשר להגיד, את עומדת, את הולכת,
את יכולה, אבל לא אומרת, את יכולת. המילה יכולת. זה נכון. הולכת, נכון. נכון, אבל... נכון. הולכה. יכולה. בסדר, אז צריך לדאוג מבחינה דקדוקית, מתי אומרים בתו, מתי אומרים בה. לא, זה לא בלתי אפשרי, אבל בכל זאת, זה לא מה שרגיל. כן? אפילו בעברית, אף אחד מאיתנו לא אומר על מישהי שהיא יכולת. אמרו שהיא יכולה. אז יוצא דופן. היוצא דופן זה כבר חשוד. חשוד שחזל פה אנסו את הכתוב. כן?
אז בואי נשמע שאנחנו משתמשים לא נכון שיכולת זה...
אולי, אבל צריך להוכיח את זה. אז המהר"ל צריך להתמודד עם הטענה. יש איזה הוא, בסדר? רק מפני שהיה לו לכתוב מבלי יכול, לכן פירשו הם כי לשון זה משמע על חסרון הכוח. וזה אינו. וזה אינו יכול, וזה אינו יכול. אפשר לומר, אף על דבר שהוא נמנע מצד עצמו, כמו שתאמר, אין אדם יכול, מה שכתוב כאן, שאותמר זה טעות, כן, טעות דפוס. כמו שתאמר. כן? זה כלל גדול שיש לנו ספורט הידוע, למצוא טעות דפוס אחת בעמודה או בעמוד במערכת. כמו שתאמר, אין אדם יכול לעלות השמיים. אבל לא שייך לומר אין יכולתו לעלות השמיים, כי אין יכולת נאמר על חסרון הכוח. ואילו כתיב מבלתי יכול, לא הווה משמע חסרון כוח.
אבל היה משמע כי דבר זה נמנע מצד עצמו, והיה פירושו שאינו יכול להביאם. כלומר, מפני שזהו דבר, נגד הטבע שינצחו, מקטנה, כמו שהיו ישראל, את שבעה אומות שהם בארץ. ודבר הוא שהוא נמנע מצד עצמו, אין כל כך חסרון. אבל יאמרו מבלתי יכולת שתשש כוחו חס ושלום. כלומר, יש הבדל בין לא יכול לבין אין יכולת. לא יכול, הכוונה, יש לי יכולת, אבל יש כוחות חזקים יותר. כן? זה לא ש... נגיד, יש אדם שהוא מאוד בריא, מאוד חזק, אבל להזיז קיר בטון הוא לא יכול. הוא לא יכול, כי זה מעבר ליכולת של האדם באשר הוא אדם. כלומר, לא נבוא בטענות על זה שאני לא יכול להזיז בית. אבל אם אני אדם שמבקשים ממנו להזיז כוס קרטון, ואני אומר, לא יכול, זה תשש. כלומר, יש פה תשות כוח ביחס למה שראוי לאדם. אז אין פה יכולת. כלומר, ולכן, זה שהתורה אמרה בבלתי יכולת ולא אמרה בלתי יכול, זה בא להראות על חולשה גדולה, שהיא ראויה לנקבה ביחס לזכר. מה?
לא בטוח שאני את החלק האחרון.
אם הכתוב...
אני אגיד איפה אני נמצא. יש בעצם שתי אפשרויות. שהאדם יכול ולא עושה, או שהוא לא יכול בכלל.
לא יכול, הכוונה, שזה באמת, זה לא גנאי. כן? אני לא יכול לעלות לשמיים. זה לא גנאי.
אבל בכמה מספרים.
כן, אז זה לא גנאי. אבל ביחס לדברים שבני אדם רגילים לעשות, אם אני לא מסוגל לעשות, זה גנאי. וזה נקרא בלתי יכולת. שהיכולת עליך. כלומר, זה משהו עצמותי. מובן? לכן, על זה נאמר, תשש כוחו כנקבה. כלומר, זכר שהוא חלש כנקבה, זה גנאי. בסדר? אז מה שהוא אומר כאן. ודבר שהוא נמצא לעצמו, אבל יאמרו מבלתי יכולת שתשש כוחו חס ושלום. שאין זה כנק... אז זה לא שחזל חושבים שיכולת זה לשון נקבה של נוכח. אלא הם יודעים שיכולת הכוונה יכולת. כן? שזה שם דבר. רק הם אומרים שמי שאין לו יכולת זה סימן שתשש כוחו כנקבה. המבקרי חזל הם השטחיים בהבנת דברי חזל. מובן עכשיו? שאין זה כנגד הטבע כלל, ואילו זה נמנע רק שתשש כוחו חס ושלום. לכך כתיב מבלתי יכולת להורות על כוח חסר, לומר שתשש כוחו חס ושלום, כנקבה שיש לה כוח חסר. כי האמת היא שעם ישראל לא היה כזה חלש באותם הימים. היה בכל זאת 60 ריבו, נגד 7 עממים, נכון, 7 עממים הם גדולים, אבל 60 ריבו זה גם צבא גדול. זאת אומרת, ואם בכל זאת הקדוש ברוך הוא לא מכניס 60 ריבו לארץ 7 עממים, אז זה מראה על מניעה מהותית, על תשות כוח. ניתן לומר שזה יכול להיות כמו למשל אומה שיש לה כל הכוח הצבאי לכסח את האויבים, אבל משהו מתיש אותה מבפנים. משהו אומר אי אפשר. כן? אין פתרון צבאי לשאלה. כן? בלי אופק מדיני זה לא ילך. זה נקרא תשות כוח כנקבה. כן? אתה יכול, אבל אין לך יכולת. מובן? אתה מבין שאני לא רומז לכלום. כן. ועוד, כי כל דבר, כי אי אפשר לרמוז דברים מפורשים. כן. ועוד, כי כל דבר שהוא תפל אצל דבר אחר, ועוד, כי כל דבר שהוא אי אפשר להכניע את הטרור. כן. אגב, סתם כך בינינו. כל השאלות המדיניות הגדולות בעולם, תמיד, מאז ראשית ההיסטוריה ועד היום, נפטרו על ידי אלימות, על ידי כוח. כלומר, הטענה שבכוח אי אפשר לנצח, היא פשוט סתירה פנימית. מה שמנצח בעולם זה ציני, אבל זאת עובדה, זה הכוח. זה מה אפשר לעשות, נכון? עד כמה שאני יודע, תמיד הכוח ניצח. טוב, ועוד, כי כל דבר שהוא תפל אצל דבר אחר, מה? יש אני מדליף בפום הביאו לארצו בפני הקצונה הגבוהה בישראל עיתונאי יהודי מגרמניה שהסביר להם את מהות הסכסוך. כן? כלומר, כל אלופי משנה וכולי לא מבינים כלום. צריך שאיזה עיתונאי יהודי מגרמניה מתבולל, יסביר להם את מהות הסכסוך. יסביר להם מה זה מהות הסכסוך? שאסור למדינת ישראל להיות חזקה מדי, כי זה גורם לעוינות של העולם. קצין גבוה, אמר לי, אתה יודע, זה יופי, סוף סוף הבנו. אמרתי, הבנתי שפום לא שווה כלום. כן, טוב, עכשיו, ועוד, כי כל דבר שהוא תפעל אצל דבר אחר, אבל זה הייתה הדלפה, אז אסור למסור את זה. טוב, ועוד, כי כל דבר שהוא תפעל אצל דבר אחר, נקרא נקבה. עכשיו, המילה נקבה, יש לזה עוד משמעות.
מה זה החידוש הזה?
מה?
זה משהו אחר
ונקבה. כן, למשל, יש דבר שהוא עיקר ודבר שנתלה בו. זה נקרא זכר ונקבה. זה ביטוי, בהרבה שפות זה נמצא ככה. למשל...
המחות היסוד
של נקבה תלויה בזכר. כן, זה הגדרה של המילה נקבה. נקבה זה דבר הנתלה. כמו למשל אדם, אדמה. האדם הוא העיקר, האדמה תפלה לו. בסדר? כי הנקבה זה מה ש... מבחינה מינית גם, זה מה שנתלה בזכר. הרי מה ההבדל בין זכר לנקבה? יש אחד פעיל והשני סביל. אז הסביל נתלה בפעיל. מה? אה, בהגדרה, כי סביל זה מי שעושים בו. מה? תפל הכוונה נתלה ב. תלוי ב. זה משהו שהמילה נקבה. כן, אבל השאלה היא... מהו החלק האקטיבי ומה החלק הפסיבי? האקטיבי הוא הזכר, והפסיבי זה הנקבה. ולכן במובן הזה, כלומר, אם משהו מתקדם בעולם, הזכר הוא המתקדם, והנקבה תפלה לו. כן, זה כמו שלמשל אנחנו רואים מבחינה היסטורית, שמאז שהחל העידן ההיסטורי. מתי מתחיל העידן ההיסטורי? עם המצאת הכתב. כן, פשוט, אני מדבר על הגדרות מדעיות. מתי זה נקרא היסטוריה, מתי זה פרה-היסטוריה. המצאת הכתב זה נקרא התחלת ההיסטוריה. מאז שהחלה ההיסטוריה, ההנהגה הפוליטית של העולם עברה לגברים. בעוד שלפני כן, בחברה הפרה-היסטורית, החברה הייתה מטריארכלית, נשלטת על ידי נשים. מחקר, זה כבר עניין של מחקר אנתרופולוגי. בודקים בשרידי עמים פרימיטיביים וכדומה, רואים מגמות כאלה. גם יש לנו גם כמה עדויות היסטוריות לדבר הזה. וגם במיתולוגיה, תמיד שבראש הפירמידה של האלים, תמיד יש אלה. כן, זה לא במקרה. וברגע שהתחיל העידן ההיסטורי, הייתה התהפכות. הייתה התהפכות שיצרה גם כמובן כמה עיוותים, ומנסים היום לתקן את זה, אבל זהו נתון היסטורי. זאת אומרת, גם הפמיניסטיות הגדולות ביותר בעולם מודות בעובדה ההיסטורית, עובדה שהם מתנגדים לה. כן? אז זאת אומרת שגם בעברית, או בכל שפה כמעט, הנקבה היא הדבר הנתלה בזכר. לכן הוא אומר כך, כמו שיש בעל ואישה, כמו החוכמה נקרא בלשון נקבה.
אני מבקש לחזור לגבי אחד קודם, כי לא תפורי לגמרי.
מה הבעיה?
אדם ואדמה. בסופו של דבר, האדם מתבטל והאדמה קיימת. אז לכאורה, האדם תפל לאדמה ולא האדמה לאדם.
תלוי לפי זה תפיסה. בתפיסה... שמעמידה את הטבע מעל המוסר, אז האדמה גדולה מן האדם. ובתפיסה המעמידה את המוסר מעל הטבע, האדמה תפילה לאדם. זה בדיוק הוויכוח שמה בין קין להבל, שהבל הוא רועה, ואילו קין הוא עבד. וקין היה עובד אדמה, עובד שמה כתוב בלי וב. אז אני קורא? עבד אדמה. השאלה היא מה מגדיר את מה? יש היום מגמה כזאת אצל מה שנקרא הירוקים, בעלי איכות הסביבה. יש שתי השקפות עולם, זה לא תמיד יודעים את זה. אצל הירוקים ישנן שתי השקפות עולם, האחת שנקראת soft ecology והשנייה deep ecology. soft ecology זה הכוונה, זה איכות הסביבה הרכה. כלומר, אנחנו דואגים לאיכות הסביבה, כי אנחנו דואגים לגורלו של האדם, אם המים יהיו מזוהמים, אנחנו, בני אדם, נהיה חולים. לכן אנחנו צריכים לדאוג למים נקיים, כדי שהאדם יחיה. כלומר, התפיסה הזאת מעמידה את האדם במרכז הדאגה. יש תפיסה הפוכה, שמצויה אצל אנשים כמו ג'יימס לובלוק, בספרו גאיה, ועוד כמה אנשים בכיוון הזה, שאומרים שבעצם מה שחשוב זה החיים. והאדם תפל לזה. לכן, אם כדי שהחיים יתקיימו צריך שיכחד מן האדם, שיכחד. כי היצור החי האמיתי זה כדור הארץ. ומשתמשים לצורך זה בביטוי גאיה, שזה השם המיתולוגי של הארץ. במיתולוגיה היוונית, ואז בעצם יש להם גם התנגדות לכל המונחים של, כל המושגים של התרבות היהודית-נוצרית, המוסר, גם הדמוקרטיה. יש איזה מין אידיאליזציה של שיבה אל הברבריות המקורית, הפרימיטיבית. זה מצוי בתנועות אקולוגיות באירופה, במיוחד בגרמניה, משום מה, לא במקרה. כן? וזה השאלה בעצם מה אתה מאמין, כעיקר ומה כתפל. אז אתה יודעת, שאם אתה שם את האדמה כעיקר, יש לזה מחיר. בסדר? כן, בבקשה.
בסדר הבריאה שהאדמה נבראה לפני?
בסדר הבריאה שהאדמה נבראה אחרי נשמת האדם. כן, כן, אתה צודק. שהרי נאמר, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, אומרים חז"ל, מה זה רוח אלוהים? זה רוחו של משיח. זאת אומרת שהאדם, האידיאלי, המשיח, קדם. להופעת האדמה וכל השם. בסדר? אז אתה צודק, יפה. הערה נכונה. כן, אז זה מה שנאמר, שאם תזוח דעתו של אדם, יאמרו לו, יתוש קדמך. אבל מצד שני אומרים לו, אחור בקדם צרתני, שאתה קדם למעשה מרכבה, שאתה עומד מעל הכיסא של המרכבה. אז זה תלוי, יש דואליות גם כן באדם. אז תמיד השאלה הזאת, אדם או אדמה, מה העיקר ומטפל? כלומר, השאלות של פמיניזם הן שאלות נספחות שנספחות של נגזרת של הנושא הזה. זה לא העיקר. טוב. אבל טוב, יש הרבה מה לדבר על מה שקרה. הרי מה זה הסיפור הזה של ולישך תשוקתך הוא ימשול בך? למה? כן, הרי מה רש"י אומר שם? מה זה לישך תשוקתך? מה? אז תסתכל שם ברש"י, אתה תראה שם יש דברים מאוד עמוקים. מה?
לפני זה שלטה אישה.
לא, לפני כן לא שלטה אישה.
ככה.
לפי הסיפור של גן עדן, יש שוויון מוחלט בין שלושת חלקי האדם, שהם איש, אישה ונחש, הם באותו גובה ממש. כן? כך שאפשר לדעת את האלוהות גם דרך השכל העליון, מה שנקרא איש, גם דרך הרגש והדמיון, מה שנקרא אישה, וגם דרך הטבע, מה שנקרא נחש. ובעקבות החטא יש התהפכות. ואז יש לך איש, אישה, נחש, ואז יש סדר כזה שדרך הטבע אתה לא יכול להכיר את האלוהות בלי לעבוד עבודה זרה. כן? כלומר, טוב, אבל זה נושא שצריך ללמוד בלימוד ספר בראשית, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו. עכשיו, רק נחזור פה לדברי המהר"ל. המהר"ל כאן מדבר במובן הדקדוקי בלבד, כן? אני פשוט הרחבתי את זה מעבר לפרופורציה, אבל פה המהר"ל מדבר באופן הדקדוקי. אומר כאן, אבל... איפה זה? ועוד, כי כל דבר שהוא תפל אצל דבר אחר נקרא נקבה. כמו החוכמה. נקרא בלשון נקבה, כי היא תפלה אצל האדם שהוא בעל החוכמה. אז כאן הביטוי בעל החוכמה נתפס על ידי המהר"ל במובן החזק. בעל לעומת אישה. מה זה בעל תשובה לפי זה? מי שאשתו היא התשובה. הוא בעל תשובה, הוא נשוי עם התשובה. אז לכן יש לו תשובה מתמדת. בעל החוכמה. אז הוא העיקר והחוכמה תפלה לו. ולכן קראו חכמים התורה אישה שהיא תפלה ומצורפת אל בעל התורה. כן, אני לומד תורה, אני הבעל. ומי האישה? התורה. שנאמר, אורי חיים עם האישה אשר אהבת, שזה לפי החז"ל, תורה. וכן, היכולת היא אישה אל בעל היכולת. שהיכולת מתחבר ומצטרף אל בעל היכולת. כלומר, כאילו, מי שיש לו יכולת הוא כאילו בעל, ויכולתו היא כאילו אשתו. זה לא במציאות האבסולוטית, אבל זה ככה בשפה. וכאן אמר, מבלתי יכולת, ולא אמר מבלתי יכול. וזה מפני שבא לומר, תשש כוחך כנקבה שהיא היכולת. והוא יתברך, הוא חז ושלום כמו היכולת שהוא נקבה, כמו שאמרנו. ולכך אמר, מבלתי יכולת. ובלא זה, כי מפני שיכולת נאמר לנקבה כמו לזכר, כמו שתאמר, מבלתי יכולת ראובן, וכך יאמר, מבלתי יכולת לאה.
כלומר, המילה יכולת נאמרת גם לזכר וגם לנקבה. גם לאישה יש יכולת. וכיוון שכתב לשון שהוא שווה לנקבה כמו לזכר, זהו רמז שיאמרו תשש כוחך כמו נקבה. והנה כל דבריהם מדוקדקים, ואין יוצא מן הדקדוק כלל, וכך כל הדברים אשר אמרו, אין דבר יוצא מדקדוק הלשון. כלומר, זה לא שחזל לא ידעו דקדוק, הם ידעו דקדוק יותר טוב ממבקריהם, שמבקריהם חשבו שכשחזל אמרו בבלתי יכולת תשש כוחו נקבה, הכוונה שזה לשון נוכח, את לא יכולה, ואז יש קושיה, אלא אם כן נקבל את ההצעה שלך, שיכולת זה כאילו מין חריגה דקדוקית, אבל המהר"ל אומר, לא, יכולת, זה כמו שם דבר באמת. אלא שהם הבינו שהיכולת היא נקבית ביחס לזכר. זה מה שהם התכוונו.
אז ארץ ישראל, תורת ישראל, ועם ישראל, עם ישראל הוא העיקר,
כמו
זה
בשני
הדברים
תפילים
אליו?
עם ישראל, ארץ ישראל והתורה. אתה שואל מה בעצם קודם למה? זו שאלה כמעט פוליטית, נכון?
לא, לא.
אני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה. אני אתן לך תשובה. עם ישראל וארץ ישראל זה כמו בעל ואישה. אדם לא יאמר, כדי שיעזבו אותי בשקט, אני אוותר על הזרת של אשתי. אני מישהו יגיד, אני מוכן להפסיק להציק לך, רק תיתן לי את הזרת של אשתך. מה אתה אומר לו? תמשיך להציק, אני לא אתן לך, נכון? כלומר, זה יחידה אחת. כמו שכתוב ברב קוק, ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. בסדר? לעומת זה, התורה היא תוכן שחל על האומה הישראלית. אבל מי בשביל מי? ישראל בשביל התורה או תורה בשביל ישראל? ישראל קודם, נכון. אז מה שיותר חשוב זה ישראל וארץ ישראל, ופחות חשוב תורה. מובן? זה דבר פשוט. כן? מה? כנגד כולם, זאת אומרת שצריך שיהיה כולם.
או כולם נגד תלמוד תורה.
החרדים טוענים ששמענו תורה, התורה שמרה עלינו, שהיינו גם בלי ארץ.
אני לא יודע, אני יודע מה שהתורה אומרת. התורה אומרת שישראל קדמו לתורה, שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל. ואני גם יודע שבחוץ לארץ הנביא מדמה את עם ישראל לערימה של עצמות יבשות. זה מה שאני יודע. פחות ככה כתוב אצלי בתנ"ך. יכול להיות שכדאי לצנזר את זה, כדי שאנשים לא יטעו. אבל כל זמן שלא צנזרו את זה, אני יודע שעם ישראל זה בארץ. וכמו שאומר הזוהר, בארץ הינון חד ולאו הינהו בלכודיו. בארץ הם אחד ולא כשהם לבדם. כן? מה?
אם חוסר תורה גורם לעשושים
כן, זה נכון, זה יכול לקרות, זה יכול לקרות. לכן כדאי מאוד לשמור על התורה. אבל צריך לדעת מה העיקר. כלומר, כשצריך לבחור, האם לשבור את עם ישראל או לשבור את הלוחות? מה מעדיף משה? לשבור את הלוחות. בזה הוא עמד בניסיון והוא הבין שכוונת התורה היא שישראל חשובים מהתורה. אשר שיברת, כן? מה אתה אומר? חלילה וחס. אם זה היה הפוך. אם זה היה הפוך, היה אפשר עם אחר. כן, היה מישהו שחשב על זה. קראו לו פאולוס. כן, הוא חשב על זה, באמת הוא ניסה. גם היה להבדיל, גם נביא שחשב על זה, קראו לו הושע. כן, התלמוד מספר שזאת הייתה כוונתו של הושע, ומה שהקדוש ברוך הוא השיב לו, שמה, נתן לו סדרת חינוך מיוחדת בנושא הזה. אני לא יודע, זה לא כזה חדש, לא שישראל זה חשוב יותר מהתורה. זה דבר ידוע, ביהדות, עד כמה שאני יודע. אמנם הנצרות סברה שזה הפוך, אבל היהדות עדיין חושבת שעם ישראל חשוב יותר מהתורה.
אז איפה נופל הטעות שקבוצה גדולה של שומרי תורה?
בגלל שאוהבים את התורה. זה כמו שלמשל המהר"ל שואל בהקדמת תפארת ישראל, הוא שואל שאלה מאוד יפה. הוא שואל מדוע תלמידי חכמים, זה אלמלא שהמהר"ל שואל את זה, לא הייתי שואל את זה, אבל הוא שואל, בהקדמת תפארת ישראל, מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את התורה? בסדר, הוא אומר כאן, מדוע תלמידי חכמים לא אוהבים את השם? והוא עונה, כי הם אוהבים את התורה, אז אין להם זמן לאהוב את השם.
כי חביבה התורה לומדיה. כלומר, אפשר לטעות, כן? זה כמו שמשל... בעל מביא... זאת אומרת, לכן, לא בירכו בתורה תחילה, ששכחו שברוך אתה השם נותן התורה. זה ככה הוא מסביר. כמו שנגיד, בעל מביא פרחים לאשתו. הפרחים הם ביטוי של אהבה. יום אחד שואלים את האישה, תגידי, מה זה אהבה? זאת אומרת, זה פרחים. בסדר? אפשר לטעות. טוב, ועוד נמצא, עכשיו בואו נמשיך בדברי רבנו המערב. ועוד נמצא בדבריהם דבר זר, בדבריהם נראה זר, דבר בדבריהם נראה זר מדקדוק הלשון. והוא בפרק כמה דקידושים. שם יליף, שם למדו, כי אישה, מה הבעיה? מה?
בזמן שהמערב עונה את התשובות האלה, למי הוא בעצם עונה אותו?
שאלה זו נשאלה בערך 5 פעמים או 7 פעמים מאז שאנחנו לומדים את הספר הזה. לא, אז אפשר למצוא את זה בארכיון, ושם באמת אתה תראה כמעט בכל שיעור שואלים את זה, אז אפשר שם למצוא את התשובה. אבל התשובה היא שהוא עונה לאנשים כמו למשל רבי עזריה מן האדומים, בספרו מאור עיניים, ועוד כמה.
ששם הוא בעצם מביא את כל הטענות האלה, בעצם זה תשובות לטענות אחת לאחת.
כן. אבל אני לא חושב שזה רק משם. יש כנראה מאוד מקורות שנעלמו ממני, אבל ברור, הוא אומר מפורש שאנשים כתבו את הדברים האלה. כן, זה לא, המערה לא ממציא שאלות. הוא מדבר על טענות קיימות. כן. ועוד נמצא, דבר בדבריהם נראה זר מדקדוק הלשון. והוא בפרק כמה דקידושין, דף ג' עמוד ב'. שם, יליף כי אישה מתקדשת בכסף, כן, איך יודעים שקידושי כסף? דכתיב ויצא חינם אין כסף, על מי זה נאמר? על אמה עברייה, נכון? שאם שלוש אלה לא יעשה לה ויצא חינם, אין כסף. אז אומרים בגמרא, אין כסף לאדון זה. פירוש, כאשר יצא מרשות האדון, אין כסף. אבל יש כסף לאדון אחר. והוא האב, כשיוצאה מרשותו, יש כסף שמקבל האב קידושיה. ואז אינה ברשות האב עוד. כן, רק כשנערה מתקדשת, לעומת בוגרת, נערה קידושיה לאביה. כן, הוא מקבל את הכסף. למשל, לכן בחופה נותן את הטבעת לאבא ואומר, הרי ביתך מקודשת לי בטבעת זו שאתה מקבל. כן, ומפה למדו את זה? שנאמר, ויצא חינם אין כסף, שבאמה עברייה שמשתחררת לא צריך לתת כסף. אבל כשהיא יוצאת מרשות אביה, כן מקבלת כסף. מאיפה למדו את זה? מהמילה אין. כן, המילה אין כסף, משמע שבדרך כלל יש כן כסף. איפה יש? אצל מישהו אחר, שזה האב. לא? תמיד אומרים לאברך שמתחתן, אין לו כסף. אומרים, איך תתחתן? אין כסף. הוא אומר, אין כסף לאדון הזה, אבל יש כסף לאדון אחר. ומה הנה הוא? אב. כן, האבא שלה, יש לו כסף. טוב. כן. אתה יודע, כמו שאומרים אז לאבא. אומרים, השם יעזור. כשהאבא של הקלה שומע שקוראים לו השם. טוב. ואמר שם, ומנהלן למדרש האחי. עכשיו, בינתיים זה עוד איכשהו בסדר, אבל מה מפריע? זה המשך דברי הגמרא. אומרת הגמרא, מניין לך שאפשר בכלל לדרוש כזה דבר? שאין, הכוונה שיש לי מישהו אחר. דתניה, יש לנו ברייתא, וזרע אין לה. אין לי אלא זרה, זרע זרעה מניין, תלמוד אומר, וזרע אין לה, עיין לה. כלומר, התנא אומר לנו שבת כהן, שזרע אין לה, נגיד, היא הייתה נשואה, היא התאלמנה, רק שהיא נשואה, היא לא אוכלת יותר בתרומה. אבל כשבעלה מת, זה תלוי. אם יש לה ילדים, אז היא לא חוזרת לאכול בתרומה. אין לה ילדים, חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה. נכון? שנאמר, וזרע אין לה. מה זה זרע? זה ילדים. אבל אם יש לה נכדים ואין לה ילדים, גם כן? אז אומר כן, אפילו זרע זרע, כמו ברגע שיש לה נכדים, למרות שילדיה כבר לא בחיים, בכל זאת היא לא יכולה לאכול בתרומה. אז אם כן, מה?
בת כהן שניסה לישראל.
כן, מדובר בת כהן שניסה לישראל, היא מתאלמנת, חוזרת לבית אביה. עכשיו נשאלת השאלה, וזה התנא אומר. התנא אומר, וזרע אין לה, עיין עליה. ותנא גופה מינה לידי דרשינן האחי.
כן, זו שואלת הגמרא, ואיך התנא יודע שאפשר לדרוש? הבאת לי עכשיו ראיה מתנא, והתנא מאיפה הוא יודע? דכתיב, מעין בלעם, מעין יבמי, ולה כתיב בהו יוד, וכאן כתיב יוד שמע מינה. כלומר, כשכתוב אין אצל בלעם ואצל היבם, זה כתוב בלי יוד. ואילו כאן כתוב וזרע אין לה עם יוד, מכאן שצריך לדרוש, כי היוד מיותרת. טוב, זה סקנדל, מה זה היוד הרי? אז שום קשר בין המילה אין למילה מעין. מעין המם זה חלק מהשורש, מם א' נון, מען. אז למה שהיא בכלל יהיה יוד? מה שאין כן במילה אין, צריך שיהיה יוד. אז בכלל איך אפשר לדרוש מהמילה מעין יבמי, מעין בלעם, שכאשר אין יוד, שכאשר יש יוד דורשים בגלל שאין יוד במעין. עד כאן השערוריה שעוררו מבקרי חז"ל. איך אפשר להגיד דברים כאלה? סימן שחז"ל לא יודעים, דקדוק. עד כאן דברי קושייתם. מה יענה על זה המהר"ל? איך נדע? נצטרך לקרוא במערב. טוב, והנה. יש קצת אנשים אומרים כי דרש זה זר מדקדוק הלשון, כי כאן המם היא שורש. ולא ייתכן בה יוד, כי משקלו על משקל ברך, באר. אז אם צריך רק שלוש אותיות. ועוד, כי כל אין שהם בכתוב, הם מלאים יוד. בכלל המילה אין תמיד היא עם יוד. אז לכן זה לא סיבה לדרוש. אז יש פה שתי קושיות. א', שבמעין זה חלק, המם היא חלק מהשורש. ושכל מקום שכתוב אין בכתוב זה עם יוד. עד כאן הקושיות. עד כאן ברור? הבנת את הקושיות? טוב. כל הקושיות ברורות? בסדר. אמנם, גם בזה דבריהם הם לפי הדקדוק. דבריהם של מי? של חז"ל. כן הראיה הזאת, רק שפירוש המילה של אין כמו מאין יבוא עזרי. קודם כל מסביר מה פירוש המילה אין. אין זה סמיכות של המילה עין. נכון? כאילו כתוב עין כסף, אבל כיוון שהמילה עין נסמכת, אז זה הופך את הפתח לצרה, כדרכה של סמיכות. מאין אתם? ולא תאמר כי היוד של אין בשביל הצרה, שהוא שתחת האלף, ואין גזירת המילה מגזירת מאין אתם, ולכן הביא ראיה, שהרי מאין בלעם אין בו יוד. ואם לא היה מילת אין, במילת אין היוד שורש, לא היה בו יוד בשביל הצרה, כמו שאין יוד במילת מאין. ולא נקן מאין רק בשביל שיווי המילה. קודם כל הוא מסביר שחז"ל בכלל לא חשבו שמאין בלעם זה מלשון עין. בכלל לא. הם רק רצו להוכיח שהיוד במילה אין היא שורשית, ולא בגלל שיש צרה. למשל, מה?
מה זה משנה אם יש צרה
או אין צרה? כדי שתדע את הפירוש של המילה אין. שאין מלשון עין. בסדר? ומה זה עין? לא, עין זאת שאלה. כמו אנה. איפה? עין. מאין יבוא עזרי? מאיפה? זאת אומרת, המילה אין ביסודה היא שאלה. והראיה, שלא תגיד לי מה פתאום במילה אין, זה שיש יוד זה רק בגלל שזה צרה. הוא אומר, לא, מצאנו אין בלי צרה. במילה מאין. מצאנו, סליחה, אין בלי יוד. במילה מאין. אז זאת אומרת, ההשוואה למען היא רק כדי שנדע שהיוד שורשית בעין. זה הכל. בסדר? לא שחז"ל טעו לחשוב שמם שמה היא לא שורשית. ומפני זה לשון עין בכתוב הוא כמו מעין יבוא עזרי. שמילה זאת רצה לומר איה הוא דבר זה. כמו והנה אין איש בבית. רצה לומר איה הוא זה. והמילה של אין, כמו אין, שהיוד נעה. מה זה היוד נעה? שמבטאים אותה, אין. מה שאין כן במילה אין, שלא אומרים את היוד. אבל זה שלא אומרים את היוד זה רק דבר מקרי. רק כי לרוב ששימשו במילה זאת, הניחו היוד. מה זה הניחו? עשו אותה נחה. במקום נעה, לא מבטאים אותה, היא נחה. אבל בעצם היא מקורה ביוד של עין, הנעה. כלומר, כן, דבר ש... מילה שמשתמשים בה הרבה היא משתבשת. כן? כמו למשל המילה תשמע, שפירושה תשמע, כן?
יש הבדל גם בין הגיעה הספרדית לאשכנזית?
לא.
כשהיהוד בסוף, בני ישראל, האשכנזים מבטאים את היהוד, הספרדים
מבטאים? אף אחד, זה לא נכון. לא הספרדים ולא האשכנזים מבטאים את היהוד בבני. לא, לא. רק מי שלא יודע, למשל, לפעמים אני שומע חזנים שחושבים שהם מדייקים יותר על ידי שהם יגידו את היהוד, זה טעות. כן? ובדברי קודשך כתוב לאמור, מישהו מדגיש להגיד לאמור, זה טעות, תגיד לאמור. כן? פשוט, אנשים לא יודעים דקדוק, חושבים שהם מהדרים. מה?
בני.
בני, זה לא נכון, לא אומרים בני ישראל, אומרים בני ישראל. והרד"ק, עכשיו כאן המהר"ל נכנס ברד"ק, רבנו דוד, תמחי, פירש, ואם עין מתה אנוכי, ומעין יבוא עזרי, שני עניינים הם, ואין זה כך, רק עניין אחד, כמו שהתבר, בכיוון שלשון אין מלשון איה, ובלשון זה משמע חיפוש, איה הוא זה כאשר תחפוש אותו, לכן פרשו רזל, כי מילת אין, הלשון בעצמו משמע שהוא עין לגמרי, ואף אם תחפש זה. כלומר, וזרע אין לה בכלל. ולכך דרשו, אין לו עין עליו בחיפוש, שהרי הלשון משמע, איה תמצא זה, אף אם תחפש. לכן דרשו, אין כסף לאדון זה, אבל יש כסף לאדון אחר, שהרי לשון זה משמע איה הוא זה, שראוי שיהיה כאן, ולא יאמר לשון זה, אלא אם יש כסף במקום אחר, ויאמר איה הוא. כאן כמו שהוא במקום אחר, ומזה נלמוד, כי יש כסף במקום אחר. אם כן, אנחנו רואים שחז"ל יודעים דקדוק. עד כאן להיום. שלום.